פרק 48. התקדמות הרפורמציה. קיסר חדש, קרל החמישי, עלה לכס המלוכה של גרמניה, והשליחים מרומא מהרו להעניק לו את ברכתם, ואף להניע אותו להפעיל את סמכותו בעניין הרפורמציה. אולם שליט נסיכות סקסוניה, אשר לא היה קרל החמישי, חייב במידה רבה את הכתרתו, ביקש מהקיסר שלא לנקוט בשום צעדים נגד לותר טרם יערך שימוע רשמי. עתה הייתה תשומת ליבם של כל הצדדים נתונה להתכנסות שנערכה בעיר וורמס. זמן קצר אחרי עליית קרל החמישי לשלטון, והשתתפו בה נציגים מכל נסיכויות גרמניה. הוועידה הארצית הזו התכנסה לדיון בשאלות מדיניות חשובות. אך המטרה הראשית כמעט שנשכחה על רקע הדיון בעניינו של הנזיר מוויטנברג. קודם לכן, הורה הקיסר קורפירסט להגיע לוועידה עם לותר והבטיח לו כי המתקן יהיה מוגן בפני אלימות ויקבל זכות שווה לאחרים להשתתף בדיון על הנושאים השנויים במחלוקת. לותר חיכה בחוסר סבלנות ליום שבו התייצב מול הקיסר. חבריו של לותר היו אחוזי חרדה וייאוש. הם היו מודעים לכך שהכמורה העליונה החזיקה בדעה קדומה נגדו ונטרה לו תינה. הם פחדו כי התנהגותו השקולה ותמיכתו של השליט לא יעזרו לו והפצירו בו לא לסכן את חייו. אך לותר השיב להם, הקתולים לא רוצים בביאתי לוורמס. הם מצפים להאשמתי ולמותי. כל זה לא חשוב. התפללו לא בעדי, אלא בעד דבר אלוהים. לותר בפני הוועידה. לבסוף התייצב לותר בפני הוועידה. הקיסר ישב על כיסאו, וסביבו עמדו האנשים רמי המעלה באימפריה. לעולם קודם לכן לא נערך כנס כה מרשים כמו זה שנפל בחלקו של מרטין לותר, להגן על אמונתו. עצם העובדה של לותר היה נוכח בה, ניתן לפרש כניצחון האמת. הוא לא עמד בפני דינו של האפיפיור אשר הטיל עליו חרם, אלא בפני הוועידה הארצית. משמעות הדבר הייתה שלילה של השלטון האפיפיורי כסמכות עליונה. אותו אדם אשר הורחק מהכנסייה וגורש מהחברה על ידי האפיפיור, קיבל הבטחת חסות ורשות להעיד על אמונתו לפני התושבים הנכבדים ביותר במדינה. הכנסייה הרומית ציוותה עליו לשתוק, אך הוא קיבל הזדמנות להצהיר על דעתו בפני אלפי אנשים שבאו מכל קצות העולם הנוצרי. רגוע ושלב, אמיץ ואיתן, לותר עמד תקיף לפני אצולת הארץ בתור עד השמיים. הוא ענה בטון רך וצנוע, ללא שמץ של להיטות מוגזמת, ומתנהג בכבוד כלפי חברי הוועידה. אולם המביטים בו הופתעו מאור השמחה על פניו ומהביטחון שהפגין. אלה אשר עצמו את עיניהם בפני האור והתכחשו לאמת, זעמו מכעס כאשר שמעו את דבריו של לותר. כשסיים, פנה אליו ראש הוועידה ואמר ברוגז, לא השבת על השאלה הנשאלת. נדרש ממך לתת תשובה ברורה ומדויקת, האם חוזר בך מדעתך או לא. והרפורמטור השיב, היות שהוד מלכותך והוד רוממותם הנסיכים, דורשים ממני תשובה ברורה, פשוטה וחד משמעית, אתן אותה. והיא כזאת, איני יכול להכניע את אמונתי לרצון של האפיפיור או של הוועידות, כי ברור כאור היום שהם טעו וסתרו זה את זה לא פעם אחת. ולכן, אלא אם כן אני משוכנע בעדות שבספרי הקודש, או בטיעון שלא מוטל בספק, אלא אם כן אני בטוח בצדקתן של האמירות אשר ציטטתי, ואלא אם כן, בכך מצפוני קשור לדבר אדוני, אינני יכול לחזור בי ולא אחזור בי מדבר, כי אין זה בטוח וגם אין זה ראוי לנוצרי לפעול כנגד המצפון. כאן אני עומד, איני יכול אחרת, כה יעזור לי אלוהים, אמן. כך נלחם האיש הצדיק ההוא, איתן כסלע, על דבר אלוהים. אור השמיים קרן על פניו. גדולתו וטוהר נפשו, השלווה והשמחה אשר בליבו היו גלויים לעין כל, כאשר חשף את התעתוע הגדול והעיד על עליונות אמונתו אשר התגברה על פיתויי העולם הזה. הוא עמד איתן תחת מטר המכות של המלכות של בני תמותה, ולא נגרם לו נזק. נמרצות דבריו, התנהגותו הנועזת, הנחישות שאין לערערה, ומבטו השלב והפתוח, הרשימו עמוקות את כל הנוכחים. היה ברור לכל כי הבטחות או איומים לא יוכלו לכפות על שוחר האמת הזה להיכנע לדרישותיה של רומא. ישוע המשיח עצמו דיבר בפיו של לותר, ודבריו נשאו עוצמה והוד כה רבים, עד שגם רעיו וגם יריביו של לותר נמלאו יראת כבוד והשתאות. רוח הקודש נחה על המתקן ונגעה בליבותיהם של שליטי האימפריה. כמה מן הנסיכים הודו בפתיחות בכך שיש צדק בדבריו של לותר. רבים שוכנעו כי את האמת הוא אומר. אף אחדים מהם חזרו במהרה לדעתם הקודמת. היו גם כאלה שלא הכריזו על שינוי דעתם בגלוי, אלא לאחר עיון קפדני בכתבי הקודש, הפכו לכרוזים אמיצים של הרפורמציה. פרידריך קורפירסט חיכה בהתרגשות להתייצבותו של לותר בפני הוועידה, ובמהלך הדיון הקשיב למתקן בלב פועם. הוא שמח לראות את אומץ ליבו, איתנותו ושליטתו העצמית של בן חסותו, והיה גאה להיות מגנו. מי שהשווה בין הצדדים הנאבקים, הבין השליט כי חוכמתם של האפיפיורים, ההגמונים והמלכים, היא כלום לעומת האמת העליונה. האפיפיוריות נחלה מפלה קשה, אשר תשנה את חייהם של העמים למשך הדורות הבאים. אילו היה לותר מוותר אף על עיקרון אחד מעמדתו, השטן וצבאו היו משיגים ניצחון. אך אמונתו הבלתי מעורערת של הרפורמטור הביאה את הכנסייה לגאולתה, והניחה את היסוד לעידן חדש וטוב יותר בנצרות. השפעתו של האיש הזה, אשר העז לחשוב ולנקוט בצעדים על דעת עצמו בתחום הדת, גרמה להשלכות חשובות בעולם הנוצרי, ובעולם כולו לא רק בזמנו, אלא אף בעתיד. עד קץ הימים יאירו תקיפותו ודבקותו באמונתו לאנשים אשר יהיה עליהם לעבור ניסיון דומה. כוחו והודו של אלוהים עולים בהרבה על טיעוניהם של בני אדם ועל כוחו הרב של השטן. ראיתי עד כמה נלהב היה לותר ועד כמה קנאי בחשיפת החטא ובהגנה על האמת. הוא לא היה חרד מפני אנשי הזדון או מפני כוחות השטן, כי ידע שאיתו היה אחד האדיר מכל. היו ללותר להיטות ואומץ לב בלתי רגילים, אולם הייתה סכנה שהתכונות האלה יגרמו לו לנקוט בקיצוניות. את תפקיד העוזר הנאמן הועיד אלוהים למלנקטון, חברו הטוב של לותר, שהיה בעל אופי מנוגד לזה של הרפורמטור. מלנקטון היה ביישן וזהיר מטבעו, בעל סבלנות רבה וחביב אלוהים. לא היה לו יריב במומחיות בספרי הקודש, בחוכמה ובכושר שיפוט. דבקותו במטרת אלוהים הייתה חזקה כשל לותר. אלוהים חיבר את לבבותיהם זה אל זה, ושני האישים הפכו לחברים בלתי נפרדים. אופיו של לותר הועיל למלנקטון, הזהיר והאיתי, כאשר נדרש מהם לקבל החלטה מהירה, ולהפך. מלנקטון הועיל מאוד כאשר נמהרותו של לותר הייתה מיותרת. לעתים קרובות, צפייתו מראש וזהירותו של מלנקטון מנעו צרות אשר היו נמנעות לו בראש עבודת אלוהים, היה עומד לותר לבדו. מצד השני, אילו הושאר מלנקטון ללא תמיכתו של לותר, המטרה העליונה לא הייתה משיגה את יעדה. החוכמה האלוהית נגלתה לעיניי בכך שהוא בחר בשני האישים האלה לקדם את הרפורמציה. הערה באנגליה ובסקוטלנד. בא בעת שלותר נתן לתושבי גרמניה אפשרות להכיר באמת את אשר בכתבי הקודש, טינדל, שהונה על ידי רוח הקודש, הלך באותה דרך באנגליה. הוא השקיע רבות בעיון בכתבי הקודש והצהיר את דעתו ללא חרדה, בעמדתו על כך שכל נימוק דתי צריך להתבסס על דבר אלוהים. חריצות דרשתו לא הייתה יכולה אלא לעורר התנגדות מצידם של הקתולים. אחד מהם, איש מלומד ודוקטור לתיאולוגיה, קרא בהתווכחו עם טינדל, בשבילנו עדיף לחיות בלי חוק אלוהי מאשר בלי חוק אפיפיורי. על כך השיב טינדל, אני בז לתורת האפיפיור. אם אלוהים יעניק לי מספיק שנים עלי אדמות, אגרום לכך שבן עיקרים צעיר יכיר את כתבי הקודש טוב ממך. באותו רגע התחזק טינדל בכוונתו אשר מזמן שמרה בליבו, לתת לבני עמו את הברית החדשה בשפת אמם, וללא דיחוי ניגש לעבודה. בכל רחבי אנגליה לא היה מקום אחד בטוח, והוא החליט לחפש לעצמו מחסה בגרמניה. על אדמתה הוא התחיל בהדפסתו של ספר הברית החדשה באנגלית. עד מהרה הודפסו 3,000 עותקים של הברית החדשה, ובאותה שנה הוצאה מהדורה נוספת. הוכחה אחרונה לאמונתו הייתה מותו כקדוש המעונה. אך כלי הנשק שנתן בידיהם של לוחמי האמת, אפשר להם להמשיך ולהשתמש בו לאורך המאות הבאות עד לימינו אנו. בסקוטלנד מצאה הבשורה מגנה באישיותו של ג'ון נוקס. אותו רפורמטור מסור לא ידע פחד מהו. השלהבות שבערו סביב עמודי השריפה רק הציתו יותר את רצונו להילחם. אף גרזנו של הרודן מעל צווארו של נוקס לא יכול היה להכריחו לשנות את דעתו. ושוחר השינוי לא חדל להוריד מכות קשות על עבודת אלילים. כך פרץ את דרכו למטרתו בתפילה ובלחימה בעד האדון, עד שהעניק לארצו חופש משלטון האפיפיור. לטימר, שוחר הרפורמציה באנגליה, נאם מהבמה וטבע כי על העם יש לקרוא ספרי הקודש בשפת אם משלהם. המחבר של ספר הבריתות, אמר לטימר, הוא אלוהים עצמו, ולכן ספרי הקודש הם שותפים לכוחו ולנצחיותו של יוצרם. אין על פני הארץ מלך, קיסר או שליט אחד אשר לא חייב להיכנע לדברו של הקדוש. הבה לא נחפש דרכים עקיפות וניתן לדבר אדוני להוליכנו. הבה לא נלך אחרי אבותינו, עלינו לעשות לא את מה שהם עשו, אלא את מה שהיו צריכים לעשות. ברנס ופרייט, ידידיו הנאמנים של טינדל, קמו אף הם להגן על האמת. מהם לקחו דוגמה ניקולס רידלי ותומאס קרנמר. המנהיגים הללו של הרפורמציה באנגליה היו אנשים מלומדים, רובם מכובדים על ידי הכנסייה הרומית בשל אדיקותם ולהיטותם. התנגדותם לאפיפיוריות נבעה מהיכרות טובה עם הטעויות של הכס הקדוש, ומודעותם לסודות בבל צידה אותם בכוח רב יותר כשהעידו נגדה. העיקרון המרכזי אשר בו החזיקו טינדל פרייט, לטימר ורידלי, אמר, ספרי הקודש הם הערכאה העליונה בחיים ואמונה. המתקנים האלה שללו את סמכויותם של ועידות ואפיפיורים, של אבות הכנסייה ושל מלכים לשלוט בדעתו של אדם בכל דבר שקשור לדתו. דבר האלוהים היה בשבילם קנה מידה אחד ויחיד, ולפיו הם שפטו כל דוקטרינה וכל טענה. וכאשר קבלו את האישים הקדושים האלה לעמודי השריפה, הם נשענו על אמונתם באלוהים ובדברו הקדוש.